שלום לכל לוחמי החופש שם בחוץ, אנחנו כאן בעוד פרק של הפודקאסט יזמות עולמות, הפודקאסט שבו אנו מערכים יזמים מצליחים ומנסים להבין מהם מה הם עשו נכון או לא נכון, שהביא אותם להצלחה שלהם כדי שנוכל ליישם את זה במיזמים שלנו. אז אני יוסי דן והעורך שלנו היום הוא קובי סמבורסקי. קובי הקים בעבר חברות כמו iWeb Technologies, Lambada Communication Networks ואחרות, וב-2011 הקים ביחד עם שותפו אריק קליינשטיין את קרן גלילות קפיטל שגייסה עד היום 125 מיליון דולר. בתחילת נובמבר 2016 נבחרה גלילות קפיטל לבין הקרנות המצליחות בעולם בשנים שבין 2010 ל-2013 על ידי חברת המחקר פרקין. אז שלום קובי.
אהלן, מה נשמע?
אמרתי נכון את התיאור שלך?
פחות או יותר, אנחנו נרחיב על זה תכף.
טוב, אז לפני שנדבר על גלילות קפיטל, בוא נדבר קצת על מה עשית לפני שהקמת את הקרן. איפה שירת בצבא?
שירתי ב-8200, כמו כולם, 8200, צפוי.
כן, כמו צפוי, הרוב. כמו תמיד הרוב. אומר שבסוף נהפוך את זה לפודקאסט של יוצא 8200. אוקיי, ומה עשית שם?
אז רגע, אז זה מתחיל עוד קצת קודם. אוקיי. כי אני הייתי ילד PC עוד לפני שהיה PC.
באמת?
אני לא אגלה את מתי נולדתי, אבל אני חושב שאפשר לנחש פה. בעצם התחלתי את הקריירה עוד בכרטיסים מנוקבים, תאמין או לא, וואו. בתור ילד בכיתה ג' או משהו כזה, באיזה חוג לנוער שוחר מדע או משהו כזה, שאז אוקיי. היה ככה מקובל, ומצא את עצמי באוניברסיטה עם כרטיסיות מנוקבות. אז זה היה חוויה מעניינת. האמת, לא מאוד כיפי וקולי, זה היה איזה... לא יודע כמה מכירים, אתה מכיר? לא, בטח שמעת, זה דברים היסטוריים.
אני מעבודתי ב-IBM תמיד היו מספרים לנו שהכל התחיל מכרטיסים מנוקבים.
זהו, אז אני זוכר את עצמי בתור ילד בכיתה ג' או משהו כזה, מנסה להריץ איזה סורט או איזה משהו מעין זה, עומד בתור שעה כדי להצליח לנקב את הכרטיס, הולך אחר כך לתור כדי היה מין פידר כזה להכיל את המחשב הגדול בכרטיסים, נתקל באיזה סטודנט גדול ממדים בדרך, הכל מתפזר על הרצפה, כן. רצים חזרה לחורר עוד פעם את הכרטיסיות. בקיצור, התחלתי ככה, למשך כמה חודשים זה לא היה כיף גדול. בבר מצווה שלי קיבלתי מההורים שלי מתנה מחשב אישי, זה היה מחשב שנקרא סינקלר ZX81, משהו, אז התחילו לצאת למי ש... לא יודע, התחילו אז לצאת מחשבים אישיים, ואז איכשהו חזרתי לזה והתחלתי לתכנת טיפה יותר ברצינות. לימים החלטתי ללכת לטכניון להיכנס למסלול של עתודה, וככה התגלגלתי ל-8200.
יפה, מעניין. אז בעצם למדת בטכניון.
למדתי בטכניון, מדעי המחשב. כן. הגעתי ל-8200, תקופה מאוד מעניינת, כי זה היה תקופת מעבר. זאת אומרת, היום די ברור לכולם שרוב הפיתוח ביחידה הזאת וביחידות אחרות זה פיתוח תוכנה. אני הגעתי באיזשהו נקודת, הגעתי ליחידת הפיתוח, גוף הפיתוח המרכזי של 8200, שהוא היה בגדול מנוהל על ידי אנשי חומרה. הייתי בעצם אחד ממנהלי התוכנה הראשונים שם. הייתה איזו פאזה נורא מעניינת של מעבר בין דגש מאוד גדול על חומרה, לדגש בתוכנה כמו שאנחנו מכירים אותו היום. אז הייתה בהחלט תקופה מאוד מאוד מעניינת. למעשה, אני חייב להגיד שכשהגעתי, אפילו התאכזבתי בהתחלה, כי... אתה מגיע לגוף עם המון, לא כמו היום, אבל עדיין היה סביב הארגון הזה המון וואי וכו'. כן. אני ציפיתי שאיזה שנתיים, שלוש אני אשב וילמדו אותי, ואני ככה רק אשב בצד וילמד מהדברים הגדולים שאלה שלפניי עשו. ובפרקטיקה מה שקרה, שהגעתי לגוף שהיה...
שם הרבה למידה עצמית.
זה היה גוף שהיה עוד פעם מלא במנהלים שהיו אנשי חומרה, היו שם אנשי תוכנה, אבל בדרך כלל זוטרים יחסית, ובעצם לא היו שם מתודות, לא היה שם שיטות עבודה בתוכנה בכלל, והיה צריך להתחיל כבר בתור בחור מאוד מאוד צעיר, בעצם להמציא, לבנות מתודות, לבנות שיטות עבודה וכו', שזה שוב, בהתחלה מאוד הפתיע אותי, אבל די מהר ככה ניסיתי להתעשת ולהתחיל לעבוד, אבל זו התקופה, אני חושב שהתקופה הכי מרתקת בחיים שלי.
טוב, זאת הייתה גם הזדמנות, אם הגעת למקום שציפית לקבל ממנו יותר, וככה היית צריך לתת צעד אחד קדימה ולהוביל דברים, אז זו הייתה הזדמנות גם.
לגמרי, לגמרי. אני חושב, אגב, בעיניי זה הבסיס לכל הקריירה גם שבאה אחר כך, כי זה מאוד מאוד דומה בסוף לסביבה של סטארט-אפ. חבר'ה צעירים, בלי יותר מדי איזה אינפרסטרקצ'ר, איזה קווים מנחים, איזה גיידליינס, ומשימות נורא נורא גדולות, זורקים אותך למים ואתה צריך איכשהו להסתדר. כן, ובאמת אחרי פחות משנה שם בתור, הייתי קצין, קצין צעיר מאוד, עם בסופו של דבר ניסיון מאוד מאוד מוגבל, קיבלתי אחריות לפרויקט מאוד מאוד גדול, שכלל גם רכיבים של חומרה, אבל הרבה רכיבים של תוכנה. בהיסטוריה שבה, בוא נגיד, רוב פרויקטי התוכנה לא עמדו ביעדים שלהם, ומאוד מאוד פיגרו בלוחות זמנים, והייתי צריך איכשהו לעשות איזה קסם, ולדאוג שהפרויקט שלי יעמוד בזמני, ויבצע מה שצריך לבצע וכו'. זה בהחלט האתגר מאוד גדול, ועד היום, אחרי כל השנים וכו', בעיניי זה אחד מהפסגות של הקריירה שלי, למעט הצלחנו באמת להרים פרויקט שהקדים את הלוחות זמנים בהרבה, עמד ביעדים, זכה גם בכל מיני פרסים, ובמידה מסוימת אולי זה גם ככה גרם לי להתחיל לעזוב את עולם הפיתוח, כי כבר הרגשתי שעשיתי וי על התחום הזה, אבל בהחלט שנים מאוד מאוד מעמות.
מה, הרגשת שמיציתה?
אני לא יודע אם הרגשתי שמיציתי, אבל אחר כך, תכף אני אספר מה עשיתי אחר כך, באיזשהו מקום הרגשתי, אני חושב שזה באמת היה גם משימה מאוד מאוד גדולה, וגם הישג מאוד מאוד גדול, וככה הרגשתי כן. זה באיזה מקום שאני יכול להמשיך קדימה.
כן, אני שואל אותך בתור מישהו שהיה איש פיתוח 5 שנים, ובשלב מסוים ככה זה, רצה זה לשים את זה בצד, ולעשות כן. גם דברים אחרים.
אז גם אני במידה מסוימת הגעתי לשם, אבל עוד פעם, זה בא מהרבה מאוד ערכה על התחום הזה, זאת אומרת, זה באמת היו שנים, כן. שנים נהדרות, מאוד מאוד מאתגרות, מאוד... באמת לא קלות גם מבחינת ההשקעה של הזמן וכו', גם זה נכון בעצם לאורך כל הקריירה, אבל ועבודה עם אנשים סופר מוכשרים. אבל שוב, פתאום מגיע לאיזשהו מקום כזה שאתה, אחר כך גם ניסיתי קצת לגעת בזה בחוץ, ואיכשהו הרגשתי שיהיה קשה להתחרות בהישגים האלה במידה מסוימת.
כן, אוקיי. אחרי 6 שנים בשירות הצבאי, עבדת כמנהל פיתוח עסקי בחברת אינפוגיר כשנה וחצי, ומיד אחר כך הקמת את iWeb Technologies, שנמכרה אחרי 3 שנים לקונסורציום יפני. מה עשית שככה כבר בחברה הראשונה שהקמת, הצלחת לעשות אקזיט כל כך מהר?
אז רגע, בואו רגע אחד אחד, אתה עובר פה כן. על ככה איזה 4-5 שנים ביעף. כן.
6.
או 6, כן. תראה, קודם כל בואו נתחיל רגע באינפוגיר, זה היה סוג של ספתח שלי לעולם הסטארט-אפים. שוב, אני הולך איתכם, איתך אחורה, הצטרפתי לאינפוגיר ב-96, האנברמנט היה אחר לגמרי, זאת אומרת, האקוסיסטם היה אחר לגמרי, אני בעצם, החלום שלי היה להתחיל סטארט-אפ כבר לפני זה, עוד בשלהי השירות הצבאי שלי, והתחלתי לגלגל איזשהו, הייתי כבר בוגר מנהל עסקים, התחלתי לגלגל איזשהו רעיון, אבל הקונספט הזה של ללכת ולגייס כסף מאיזה... מישהו שיבוא בטובו וישים כסף בחברה שלך, למעשה לא היה קיים, או אני לפחות לא הכרתי אותו, ובעצם ניסיתי לפתח איזשהו קונספט למוצר, ולהתחיל לנסות למכור אותו, ומתלכתי ללקוחות, וניסיתי להבין מה יהיה הצורך וכו'. ואז הגעתי למסקנה שזה הולך להיות קשה, עוד פעם, לא הבנתי את הקונספט הזה של לגייס כסף, ולא ראיתי איך אני מגיע לאיזשהו איזון בשלב מוקדם, ואז החלטתי להצטרף ל... בחור בשם חיים בנדלק, שאחיו שירת איתי בעצם ביחידה, בענף, שהיה לו איזה רעיון מוזר לפתח מוצר שקראנו לו אייפון. אייפון, שזה נשמע אולי קצת מוכר פה לחלק מהצופים, המאזינים, טלפון שמתחבר לאינטרנט, עם איזשהו קיבורד שנמשך ככה מלמטה, מסך כזה נחמד, שבהתחלה היה שחור לבן בכלל. שזה היה נראה לי מאוד מלהיב, ואמרתי לעצמי, טוב, אני אעשה שם כמה שנים, ואז אני אלמד איך עושים את הדבר הזה שנקרא סטארט-אפ. שזה שוב, זה היה חוויה מאוד מאוד מעניינת, כי בעצם נכנסנו ככה תחילת העולמות של האינטרנט עם מוצר שהיה צריך לפתח בו גם הרבה חומרה, גם תוכנה, גם בצד של הקליינט וגם בצד של הסרבר. המון הגיעות בתחילת העולמות של האינטרנט, אז הרבה התעסקות עם קונטנט גם. ולדאוג שתהיה באמת חוויית משתמש שלמה ככל האפשר על המסך הקטן והמוגבל הזה. עשיתי שם תפקיד בהתחלה של פיתוח תוכנה בישראל, ואחר כך עברתי ועשיתי תפקיד של ניהול עסקי בארצות הברית. גם תקופה מאוד מאוד כיפית ומאוד מאתגרת, כי זה היה תחילת, קודם כל בשבילי זה היה יציאה ראשונה לעולם החיצוני, וזה גם היה תקופה שהתחילת המהפכה הטכנולוגית הגדולה. זוכר את עצמי בתור בחור צעיר בקליפורניה, נוסע בכביש הראשי, שם איך זה נקרא 101, ורואה פרסומות של חברות טכנולוגיה על ההיווי, שזה היה בשבילי וואו, כי אני באתי מכאן, וכאן תמיד הטכנולוגיה הייתה איזה נישה קטנה כזאת, ש... והפרסומות שהיית רואה היו של מוצרי צריכה, לא של חברות טכנולוגיות, והיה באמת חוויה מדהימה. לימים החברה הזאת נמכרה לסיסקו, ובדי הרבה כסף, ואני החלטתי ש... למרות הפיתוי, אני לא רוצה להיות עובד של חברה גדולה, והחלטתי להקים חברה משלי. אז ככה התגלגלתי לשם.
אז זה היה אינפוגיר?
אז זה היה אינפוגיר. איי-ווב זה היה סיפור שבעצם התחיל כמה חודשים קודם, בעצם שנה קודם בעצם, שאני עמדתי לנסוע לארצות הברית, עשיתי רילוקיישן מטעם אותה אינפוגיר, היה לי איזה רעיון שהסתובב לי בראש לגבי פרסום שהוא מאוד מאוד ממוקד, דברים שקצת מזכירים מה שגוגל עושים היום. אבל תכלס ידעתי שאני לא הולך לעשות שום דבר עם הרעיון הזה, כי אני עמדתי לעבור לארצות הברית, ולא היה לי זמן להתעסק עם זה, והייתי מאוד דדיקטד לעבודה. באיזשהו שלב סיפרתי רעיון, על הרעיון הזה לבחור בשם אלון ז'רמונסקי, שהשם שלו אולי הופיע פה בשיחה יותר מאוחר שוב, שהוא היה... בעצם קצין שלי בצבא, וגם כן עמד לפני שחרור, וחשב על רעיונות מה לעשות.
כן, השם הזה נורא מוכר. מה הוא עושה היום?
הוא לאחרונה מכר את החברה שלו ל-CA. זה היה האקזיט האחרון שלנו, זו חברה שהיינו מושקעים בה וכו'. בגלל זה אמרתי שעוד נשמע את השם הזה בהמשך, אבל אתה רואה שיש פה ככה שמות שמתחברים לאורך המסלול של החיים.
כן.
בכל מקרה, אני ככה... הוא התקשר אליי, הוא בא לפגוש אותי, סיפר לי שהוא מתחיל לחשוב מה עושים הלאה, ואני ככה שיתפתי אותו ברעיון הזה, ופחות או יותר עליתי על מטוס ונסעתי.
ומה היה הרעיון בעצם?
הרעיון עוד פעם דיבר על פרסומות שהן מאוד מאוד ממוקדות. העולם של הפרסום אז, אני לא יודע כמה, יש פה זמן להיכנס לפרטים, אבל העולם של הפרסום באינטרנט אז היה עדיין מאוד מאוד כבד. זאת אומרת, החברות המובילות שם, בגדול העתיקו את המודלים שהיו קיימים באג'נסיז הקלאסיים, ועדיין אם היית רוצה לעשות קמפיין פרסומי, אם אתה whatever, קוקה קולה, ואתה רוצה לעשות קמפיין פרסומי באינטרנט, היית צריך לקחת את אחד מהסוכניות האונליין אדוורטייזינג הגדולות שהיו בזמנו, חברות כמו דאבל קליק ואחרות, והיית צריך לעשות קמפיין מאוד גדול וכבד, יחסית מאוד רחב ולא כל כך טרגטד, ואנחנו דיברנו על קמפיינים מאוד מאוד טרגטד, וגם קמפיינים שאפשר לעשות אותם יחסית בתקציבים מאוד קטנים, והם עדיין יהיו יעילים. עוד פעם, מאוד מזכיר מה שגוגל התחילו לעשות כמה שנים אחר כך. קיצור, עשינו את השיחה הזאת, פחות יותר עליתי על המטוס וטסתי. כשהדברים התגלגלו, שחזרתי מארצות הברית יותר מוקדם מהצפוי, בגלל איזו מחלה של אשתי שקרה לה שם, תודה לה, הכל בסדר, אבל כן. בינתיים מה שקרה שהיינו צריכים לחזור, ואז ככה תוך כדי החזרה וכולי, עדיין עבדתי באינפוגיר, אבל כבר ככה קצת חיפשתי את עצמי, כי האקשן היה שם בארצות הברית, והיה לי ברור שאני כנראה ממשיך הלאה, ואז מסתבר, אני פוגש שוב את אלון, ומסתבר שהוא לקח את הרעיון הזה קדימה, כבר הכין איזשהו דמו, כבר ככה התחיל להתגלגל, והחלטנו שהולכים על הדבר הזה ביחד. היה 98, או אמצע סוף 98, ואז התחלנו לגלגל את העניין הזה.
והפעם השוק כבר היה קצת יותר בשל מבחינת האופציות לגייס השקעות?
כן, אתה יודע, זה כמעט מצחיק לחשוב על זה, אבל פתאום הבנו שאפשר לגייס כסף, שיש כזה פרוצדורה, היו גם את החבר'ה, אני גם כבר קצת חוויתי כמה סבבים של גיוסים בתוך אינפוגיר שעבדתי בקודם. היו את החבר'ה של ה-ICQ, שככה קצת הכרנו אותם, שעשו כבר דברים אפילו מאוד בולטים בתקוף, פחות או יותר בחלון הזה של השנים האלה. וכל התעשייה בכלל הייתה במקום אחר, היה פתאום מושג של אנג'לים, היו חבר'ה שהיה אפשר לגייס מהם כסף, היו קרנות וכו'. וכן, התחלנו להתרוצץ ולנסות לגייס כסף, זה באופן די מהיר הצלחנו לגייס כסף, והיינו ככה מאוד מרוצים, ויצאנו לדרך. זה היה הימים התמימים של 98. זה היה התקופה.
אחרי 3 שנים, שזה זמן די קצר לחברה, ככה שמנסה להרים מוצר ולהיכנס לשווקים ספציפיים שהיא תכננה, ככה אחרי שהיא קבעה את הרודמאפ שלה, אחרי 3 שנים אתם כבר מוכרים את החברה לקונסורציום יפני. יש משהו שאתה יכול להצביע עליו ככה במיוחד הדבר שהוביל אתכם להצלחה כזאת מהירה?
תראה, זה מצחיק שאתה אומר, מצחיק שאתה אומר הצלחה מהירה, כי כשאתה חי את הסרט הזה, זה לאו דווקא מרגיש ככה. כן. כן, אז עוד פעם, היו שם 2 שלבים. השלב כן. הראשון שהיה, בוא נגיד, עד התפוצצות הבועה בשלהי 99 או משהו כזה, הייתה תקופה באמת, בוא נקרא לה קלה יחסית. כן. איזשהו גל מאוד חזק של פנדינג, הרבה רוח גבית שעובדת גם מצד השוק, גם מצד משקיעים וכולי. ההתמוטטות של, או התפוצצות של הבועה, והתפוצצות כבר חייתי בארצות הברית, עשיתי רילוקיישן לניו יורק, הובלתי את החברה משם, היינו כמה שותפויות מאוד חזקות, לקוחות מאוד חזקים וכולי. ההתפוצצות הייתה חוויה, בוא נגיד, מטלטלת, to say the least. אני מניח שרוב המאזינים שלנו חבר'ה צעירים שפחות מכירים, אבל לפחות עם היזמים שלנו, אני הרבה פעמים מוצא את עצמי מספר, כי באמת פחות או יותר ביום אחד העולם קרס, העולם העסקי לפחות קרס. תמיד שאני חושב על זה, אני נזכר בסרטים המצוירים האלה, שרואים איזה דמות רצה, 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 ואז מסתכלת למטה ופתאום רואה שאין כלום ופשוט כן. נופלת. אז זה בגדול הייתה הרגשה. גם אנחנו היינו על איזושהי פינה יחסית מסוכנת, כי עסקנו בעולמות של פרסום, ו... פרסום זה מין מידיום כזה שבדרך כלל כשיש תקופה קשה, אז כולם מתחילים לקצץ קודם כל את ההכנסות מפרסום, ואז פרסום באינטרנט זה היה בכלל החזית של החזית, אז בכלל ברור שאת זה מקצצים. זוכר שיחה עם אחד מהמשקיעים שלי או חברי הבורד שלי, שבאתי אליו ואמרתי לו, תשמע, זה battlefield out there, ואני לא יודע מה הולך לקרות, והשוק השתגע וכו'. הוא אומר לי, תשמע, קובי, אין לך מה לדאוג, יש לך איזה 40 לקוחות, אז איזה 2-3 ירדו, חלק יצמצמו קצת, אז ירדו לך מחירות ב-20%, לא נורא, אבל זה הרבה יותר דרמטי מזה, ובתוך רבעון, למעשה כמעט לא היה מי לדבר מבחינת לקוחות, אלה פשטו את הרגל, אלה נכנסו לקיצוצים מאוד חמורים וכולי. זה היה באמת תקופה מאוד מאוד מאתגרת. אני חושב התקופה הכי מאתגרת שהייתה לי פעם ברמה האישית. אגב, הצלחנו באמת למכור את החברה, לא אקזיט מאוד גדול, עשיתי מאז כבר אקזיטים הרבה יותר גדולים, אבל בעיניי עדיין זה ההישג הכי גדול שלי ברמה העסקית, כי באמת זה היה מין מאבק נגד כל הסיכויים. זאת אומרת, היה, באמת השוק פשוט קרס לגמרי, הלקוחות נעלמו, כמובן שגם העובדים קצת קשה to engage them, כל אחד מתחיל פתאום לפחד על ההכנסה שלו של מחר בבוקר.
אז זה היה החלק, השנה וחצי הראשונות?
לא, זה היה, אני אומר, השנה וחצי האחרונות, או השנה האחרונה, הייתה באמת מאבק לא פשוט. המזל שלנו היה מזל, או שכל, כל אחד יקרא לזה איך שהוא רוצה, ש... חצי שנה קודם או 8 חודשים קודם התחלתי לשים דגש על השוק היפני, גם בגלל שבאמת הרגשתי ש... עוד פעם, לא יכול להגיד שחזיתי מה יהיה, בסוף המציאות הייתה הרבה יותר דרמטית מכל מה שחשבתי, אבל באמת השוק הרגיש מאוד בועתי באירופה ובארצות הברית. זאת אומרת, היינו שחקן מאוד משמעותי מבחינת כמות של מה שנקרא אז eyeballs וכולי, אבל היה איזה פער שראיתי בכל השוק, לא רק אצלנו, בין כמות ה-eyeballs ובין הביזנס האמיתי, והיה לי איזה חשש גדול שמתפתחת פה איזה בועה, ואז התחלתי להשקיע הרבה אנרגיה ביפן, מה שקרה לימים שהפעילות היפנית הצילה אותנו, זאת אומרת, בין לילה, או בין רבעון בוא נגיד, פתאום 90% מההכנסות או משהו כזה היו מיפן, ביפן היה שם איזשהו אנומליה, זאת אומרת, אם בארצות הברית ובאירופה התפתח מושג של פיור פליי, לא יודע אם אתה זוכר את המושג הזה, פיור אינטרנט פליי, זאת אומרת, היללו את החברות שהן היו חברות אינטרנטיות לגמרי, ולכן כן. כשהמשבר בא, אז החברות האלה קרסו לגמרי. ביפן, בטח בעולם של המדיה סלש אדווטייזינג, היה עדיין החברות הקלאסיות שלטו בתחום, וניבטו את התקציבים כך וכך לניו מדיה, אינטרנט, וכך וכך לאולד מדיה, ולכן גם שבא המשבר, הוא כמעט לא נגע שם, כי החברות האלה המשיכו להתקיים.
אז זה בעצם היה מהלך, שמה שנקרא, תפסתם מחסה בשוק היפני, שבסופו של דבר רכש אתכם.
לגמרי, לגמרי. זאת אומרת, זה היה מהלך כפול. גם נכנסנו שם לשותפות עם דנצו, שזה תאגיד שיווק פרסום מאוד גדול ביפן, ששולט שם על רוב השוק. גם סופטבנק ועוד כמה שותפים פיננסיים, אבל השותף האסטרטגי דנצו היה הכי חשוב. הוא גם הזרים לנו המון ביזנס. למעשה, כשהתחלנו לעבוד איתם, אז כל הכוח שלהם שהיה בא עם תקציב כזה וכזה, אמרו לו, תשמע, כדאי לך 15% או 20% לשים על אינטרנט, ואינטרנט יש לנו את הערוץ בשבילך, ויפנו את החלק הגדול אלינו. וגם אחר כך הם היו בעצם החבר'ה שקנו את החברה, אז כך שזה עזר לנו פעמיים.
טוב, אם נתקדם קצת, אז ב-2004 הקמת את חברת Menta Networks. איזו בעיה ניסיתם לפתור שם?
אז זה הסיפור, אני חושב, קצת אחר ממה שבדרך כלל יזמים מספרים. אני, כמו שנאמר קודם, מכרתי את iWeb, הייתי בארצות הברית כמה שנים, הסיפור הזה, עוד החבר'ה היפנים הציעו לי ולאשתי לעבור לטוקיו, אבל סירבנו בנימוס, ואז חזרתי לארץ, ובאופן טבעי רציתי להתחיל עוד סטארט-אפ, אתה יודע, זה נשמע מאוד הגיוני, הייתי יזם, סך הכל גם די הלך לי, וגם הרגשתי לפחות שפיתחתי איזו התמחות, אמרתי בוא נעשה עוד אחד.
זה בדרך כלל בעיית התמכרות, שפעם ראשונה מצליח לך, ביג ווין, ואחר כך אתה כל הזמן מנסה לשחזר את ההצלחה.
לא, אני חושב שזה לטובה, אתה יודע, אין פה, התמכרות זה מילה רעה. סך הכל, אתה יודע, עבדתי קשה.
במובן החיובי של המילה.
כן, במובן החיובי. חזרתי לארץ, אבל האווירה פה הייתה אווירת נחיים, זה היה 2002, משהו כזה, הייתה איזו אווירה שהאינטרנט מת, אני זוכר כזה, אתה יודע, זוכר את אחד מהחבר'ה של מליחמי פרס, או קאליש, אחד החבר'ה של פיטנגו, בעיתונים, לא נשקיע יותר באינטרנט או משהו כזה, הייתה אז באמת אווירה, היום שומרים בועה, אנשים אולי לא מבינים, אבל הייתה באמת תחושה זאת, הייתה בועה, ושהדבר הזה היה פיקציה, גם לגבי אינטרנט וגם לגבי סטארט-אפים. זאת אומרת, כל האווירה סביב סטארט-אפים פתאום הייתה איזו תחושה שאוקיי, טעינו, עכשיו נחזור לעשות עסקים אמיתיים. ופחות או יותר כל מי שדיברתי איתו אמר לי, תשמע, על מה אתה מדבר בכלל? תשכח מלעשות עוד חברה, הדבר הזה נגמר וכו'. היה לי עוד איזו התנסות כשכיר, אבל מהר מאוד הבנתי שזה לא בשבילי. זאת אומרת, הבנתי שאני שכיר גם בעמדה מאוד בכירה, זה לא אני. ואמרתי, טוב, מה עושים הלאה? ומנטה בעצם התחילה בגדול כחברת ייעוץ. זאת אומרת, אני ועוד חבר אמרנו, טוב, בוא נניח שאין קרנות, אין כזה דבר או אין כמעט. בוא נתחיל לראות מה עושים ונתחיל, ובוא נניח גם שאינטרנט זה איזשהו דבר שכנראה כבר לא כל כך רלוונטי, אז בוא נתחיל למצוא דברים אחרים. ואני מאוד מאמין ב עבודה בתור משהו שמלמד אותך. אני לא מאמין בזה שאתה, לא יודע, יזם או משקיע או כל בן אדם נכנס לאינטרנט, לומד על איזה תחום חדש ומחליט עכשיו לעשות whatever. אני חושב שצריך לדרך עבודה ללמוד דברים ולהתנסות בידיים. וזה בעצם היה הרעיון באמת, אז זה קם במקור כחברת ייעוץ. והתחלנו להסתובב עם כל מיני רעיונות וכל מיני חברים, כל מיני לקוחות, לנסות להבין לאיפה אנחנו רוצים. זה מתוך כוונה, שוב, איזה מסלול שהוא לא לגייס כסף דרך קרנות, אלא מסלול של לבנות את הדברים איכשהו בוטום אפ. אגב, אני חייב להגיד, זאת נקודה שכן חשוב לי להגיד, יש הרבה יזמים בארץ או חבר'ה צעירים שחושבים שהמסלול היחיד של יזמות זה לבוא לחבר'ה כמו שאני, איפה שאני נמצא היום, לקרנות הון סיכון, לגייס כסף וככה לבנות כן. חברה. יש גם דרכים אחרות להיות יזמים ולבנות חברות, לא על ידי גיוס מגורמים חיצוניים ולא דרך קרנות הון סיכון, ובוא נגיד בשנתיים האלה או בתקופה הזאת זה בגדול מה שעשיתי, זה בסוף... הגיע לחברה שגם בנינו ומכרנו אותה בלי גרוש מקרן הון סיכון או ממשקיע. אז שוב, היום אני נמצא בצד השני של המתרס, ואני בהחלט חושב שבהרבה מאוד מקרים נכון לגייס כסף מקרנות, אבל כן צריך להבין שיש גם דרכים אחרות, וכל אחד מה שמתאים לו, וגם תוכנית עסקית מה שנכון לה, זה לא נכון ללכת על דברים כאוטומט ולחשוב שזאת הדרך היחידה לעשות.
לא היה לכם רעיון, נניח, אחרי ש... ככה התחלתם לעשות כסף עם החברה, ולא היו לכם תוכניות לצמוח יותר מהר, ולא חשבתם לגייס כסף כדי לצמוח מהר יותר?
אז תראה, אני חושב שכסף זה באמת דרך מעולה כדי לצמוח יותר מהר, אבל שוב, תלוי מה אתה עושה. שיחקנו עם כמה רעיונות וכמה דברים במהלך העבודה למנטה, בסופו של דבר, מה שקרה, שמצאנו את עצמנו בכמה פרויקטים שהם בתחום שהיום אפשר לקרוא לו סייבר, אז לא קראו לו סייבר, אבל בכמה פרויקטים כאלה שנגעו בעולמות הביטחוניים יותר. משם צמח הרעיון לחברה האחרונה שבניתי ומחרתי כיזם, זאת למדה. אז אולי תכף נדבר גם על זה, אבל... צמח משם איזה רעיון מסוים, ושהוא קונספט, וגם ראינו שלקוחות רוצים את זה וכו'. אבל זאת הייתה חברה שהיה לי לפחות ברור מההתחלה שהיא לא נכונה למסלול של קרנות. ושוב, אני חושב שיש איזה משהו, היה איזה משהו אולי בגיל הזה ובשלות הזאת שהגעתי לאז, שאפשר לי באמת לדעת כבר להבין מה באמת מתאים לעולם של, למסלול של קרנות ומה לא מתאים. ואני אומר גם הרבה ליזמים, שני המסלולים הם לגיטימיים ורלוונטיים, צריך רק פשוט להבין לאיזה מסלול אתה הולך ולא לבלבל, כי זה לא אותה בנייה של חברה למסלול א' ולמסלול ב', וצריך לדעת מראש. שם די מראש ידענו שזה בעצם לא מתאים למסלול של משקיעים, ולכן בנינו את החברה ככה.
אוקיי, אז מהחברה שהקמתם, ממנטה נטוורקס בעצם צמחה חברת למדה קומיוניקיישן נטוורקס, שהקמתם ב-2008. אז מה החברה עשתה בעצם?
אז החברה הזאת, שוב, היא צמחה מתוך מגע שהיה לנו עם העולם של מה שקוראים היום סייבר. התחלנו לעשות כל מיני פרויקטים, ופתאום ראינו, שמנו לב שיש איזו מגמה מאוד מעניינת שקורית באזורים שונים של, בוא נקרא לזה, קהיליית המודיעין בגדול, בלי... כן. להיכנס, שיש דברים, היו כמובן דברים שהיו נורא דומים לדברים שהכרתי כבר עשור קודם כשאני הייתי שם, אבל היו דברים שהיו מאוד שונים, ומה שככה היה מעניין לראות, שאותם דברים שהם היו שונים מה שאנחנו עשינו בעבר, כן ראינו דומים בפרויקטים אחרים, בנקודות אחרות בקהיליה. ופתאום נפל הסימון לגבי המהפכה הזאת שקוראים לה היום מהפכת סייבר. אחד החבר'ה שהיו ככה איתנו, בחור בשם אבי ברדה, היה לו איזה רעיון למוצר בעולמות האלה, בלי יותר מדי להיכנס לפרטים, ובגדול הוא אמר, תשמע, בוא נלך נקים חברה סביב העניין הזה ונמכור את המוצר הזה. אני כבר הייתי בעל ניסיון וגם הייתי קצת סקפטי, אז אמרתי לו, תשמע, סבבה, בוא קודם ננסה למכור. ועשינו איזשהו תהליך שהרבה חברות ישראלות לא עושות, אמרנו בוא ננסה ללכת לשוק ולמכור את הדבר הזה לפני שיש לנו אותו בכלל ביד. כן. היה מערכת גדולה ומורכבת, אבל ידענו בדיוק איך היא צריכה להיראות, כי עשינו דברים די דומים בעבר, ובעצם זה אפשר לנו ללכת ולדבר עם לקוחות בצורה מאוד מאוד אינטליגנטית על המוצר הזה, ופתאום אנחנו מוצאים את עצמנו עם חוזה, או כמעט חוזה של 1.5 או 1.7 מיליון דולר.
וואו.
פחות או יותר הוא אומר לי, הנה, הוכחתי לך שהשוק רוצה את זה עכשיו, מה עושים? ואתה יודע, זה מהצרות הטובות שיש. כן. החבר'ה בקבוצה היותר טכניים אולי פחות אהבו את זה, אבל היה תקופה מאוד מאוד מאתגרת, כי פתאום מצאנו את עצמנו עם חוזה גדול, שאנחנו צריכים לדלבר אותו, ותכלס כן. אין לנו שורת קוד. אבל האמת היא שזה האתגרים הכי כיפים, וגם יחסית, זה צרות, אני תמיד אומר לי, אז זה צרות טובות להיות בהם. יש לך צורך, יש לך לקוח, יש לך PO, עכשיו אתה צריך לדלבר את הטכנולוגיה, כן. שזה בדרך כלל לחבר'ה ישראלים זה יותר קל. ובאמת, במשך שנה שלמה, עבדנו מאוד מאוד קשה, גייסנו אנשים, הצלחנו להוציא מהם איזה מקדמה, גייסנו אנשים, עשינו שמיניות באוויר כדי שהדבר הזה יעבוד, זה היה אתגר אדיר, אני חושב שכל צוות אחר היה לוקח לו בטח 4 או 5 שנים.
הם הסכימו להיות מה שנקרא בטא סייט למוצר שלכם עוד לפני שבניתם אותו, ולחתום איתכם חוזה, זה נראה...
תראה... מה זה הסכימו? אני לא בטוח שסיפרנו להם שזה השם הראשוני.
הם לא ביקשו רפרנסס, לראות איפה עשיתם דברים.
תראה, האמת היא, אני כבר לא זוכר בדיוק את התהליך, אבל עובדתית
הצלחנו להשיג. כמו שאמרתם, אני לא יכול לגלות. זה משהו, הלקוחות שלנו לא אוהבים לחשוף את ה...
תראה, יש דברים שאתה לפעמים לומד עם השנים, אבל האוטומט של רוב המהנדסים, זה להגיד, טוב, בוא קודם נבנה, נראה שהמוצר עובד, ואז נכתוב על זה איזשהו חומר שיווקי, ואז נתחיל למכור.
בשונה מאיש המחירות.
בשונה ממה שאני ראיתי הרבה פעמים אמריקאים עושים, שקודם כל מתחילים ללכת לשוק. לא יודע אם קראת את הספר לין סטארט-אפ, מאוד מאוד מומלץ.
כן.
אז אחד הדברים, מומלץ לכל מי שמקשיב גם, אחד הדברים ש... בעיניי לפחות, הדגשים הגדולים שם, זה ללכת מאוד מאוד מהר לשוק, לאו דווקא כשאתה מאוד מוכן, כדי ללמוד וכדי לעשות תיקונים. ותכל'ס זה מה שעשינו. זאת אומרת, אולי קצת הלכנו עם זה מאוד מאוד רחוק, כי באמת זה היה מערכת מאוד כבדה, ולא היה לנו, לא היה לנו כלום, או כמעט כלום ביד. אבל אני עוד פעם כבר הייתי קצת מנוסה, והכרתי הרבה סיפורים של חבר'ה ש... בוא נגיד, המודל הקלאסי, שאתה חושב שיש לך רעיון מגניב, אתה לוקח כסף, אתה מתחיל לפתח, אתה... זה בדרך כלל גם כבד, אז לוקח לך שנה וחצי, שנתיים, ואז אתה יוצא לשוק ומגלה שזה לא בדיוק מה שהשוק רוצה, ואז אתה מתחיל להיכנס לסייקלים של תיקונים, המשקיעים שלך כבר נהיים לחוצים, אתה כבר נהיה לחוץ, העובדים נהיים לחוצים, וגם כל סייקל כזה השוק ממשיך לזוז, אז אתה אף פעם לא יודע אם באמת סגרת או לא. והרעיון הוא באמת לבדוק את הדברים כמה שיותר מהר, עם מינימום של השקעה, כדי באמת כן. לחסוך הרבה מאוד משאבים. איך שהיה לנו מזל, ובאמת, פשוט באו עם כבר רכישה מאוד גדולה, ממש PO אמיתי, לא? כן. ושזה שם אותנו בצד של האינג'ינירינג, מאוד מאוד בלחץ, אבל שוב, זה צרות טובות להיות בהם, ובסופו של דבר הצלחנו לדלבר, והלקוח היה מרוצה, ועשינו עוד מחירות, ואז בעצם עמדנו בפני הדילמה אם למכור את החברה או לא, והחלטנו למכור את החברה ולהמשיך הלאה.
אוקיי, אז מכרתם את החברה תוך פחות משלוש שנים, מכרתם אותה ל-Nice Systems. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו שומעים על יזמים שמוכרים את החברה שלהם, כי הם חושבים שהחברה הרוכשת תאפשר להם להגיע ליותר לקוחות או לצמוח מהר יותר. אנחנו גם שומעים על הרבה יזמים שעברו לנהל מרכזי פיתוח של החברה הרוכשת, כאן בישראל. אתה לעומת זאת סיימת את תפקידך בחברה אחרי המחירה, נכון?
נכון, נכון.
אוקיי, ולמה לא המשכת? בער בך מבפנים או אחרי את היזמות
טובה. שוב? אז אני כבר איכשהו סיפרתי קודם שאני באיזשהו שלב בחיים שלי, שמשהו כמו 2003-2004, הבנתי שאני פחות מתאים להיות שכיר, זאת אומרת, הבנתי שהדבר הזה הוא יותר גדול ממני, זה לא איזה החלטה של נוחות או משהו כזה. בתוך תהליך המחירה באמת של למדה, מצאתי את עצמי בהתלבטות, כי מצד אחד רוב הרוכשים בדרך כלל מתעקשים שכולם יהיו חלק מהחברה ויהיו קומיטד וכולי, והתחייבתי לחברים שלי שאם זה יהיה המצב, אז אני ביחד עם כולם, ואני לא יעשה נזק וכולי, ויגיד שאני לא מוכן. מצד שני, באמת מאוד לא, מאוד לא רציתי, זאת האמת.
כן.
זוכר, היה איזה מסע ומתן, בעצם עבדנו מול שני רוכשים, והיה אצל רוכש אחר שכן דיברו על זה שגם אני אעבור, ו... עשינו שם שיחות עם גם, אפילו הגענו למצב של שיחות עם אנשי HR וכו'. ואני כמובן אמרתי, כן, כן, זה, ובדרך החוצה כולם אומרים לי, קובי, למה אתה כל כך לבן? מה זה? אז זה באמת היה לי שם איזה קושי, אבל שם זה פשוט הסתדר. הרוכשים הבינו שהם יכולים להסתדר בלעדה. היה לנו איזה מין הסכם של ייעוץ כזה, שאני אתן ייעוץ ככל שידרש וכולי, והם בעצם ככה הרגישו קומפורט לגבי זה שאין פה איזה ידע שאני מחזיק שהם לא יוכלו להסתדר בלעדיי. ובוא נגיד, לסביעות רצון כל הצדדים זה יסתדר בסופו של דבר, אבל בלי, אתה יודע, לא להגיד מילה רע על שום, על נייס או על כל ארגון אחר, פשוט באיזשהו שלב הבנתי שמה שעושה לי את זה באמת זה להיות יזם, וזה יותר חזק מעוד קצת כסף או דברים מהסוג הזה, ולכן הלכתי למסלול הזה.
טוב, אוקיי, בואו נצא להפסקה קצרה, וכשנחזור נדבר על גלילות קפיטל. אוקיי, קובי, אז ב-2011 החלטת להקים ביחד עם השותף שלך, אריק קליינשטיין, את גלילות קפיטל. איך התחיל הרעיון? מיזם ככה לבנות איזו קרן השקעות שתעזור ליזמים אחרים?
כן, בגדול כן. למעשה, כמו שסיפרתי קודם, ב-2010 התחלתי למכור את למדה, ואז התחלתי לחשוב מה עושים הלאה. כן. באופן טבעי, אתה בטח מכיר את זה, כל מי שיש לו ככה משהו יזמי בעורקים, תמיד יש איזו רשימה של רעיונות שמצטברים, כן. שעוד לא אין לך זמן להתעסק בהם, אתה אומר, יום אחד יגיע, כן. ותמיד יש כל מיני חבר'ה שמגיעים עם כל מיני רעיונות, אולי נעשה ככה ואתה אומר, תשמעו, אני עכשיו, אני עסוק, אני לא יכול. אז זה היה מין זמן כזה לפתוח את המחברת ולהסתכל על הרעיונות ולראות אם יש משהו מעניין, והאמת היא ששום דבר לא הליב אותי. בסוף אתה, כדי לעשות סטארט-אפ, אתה צריך...
אתה מדבר על מחברת עם רעיונות שלך?
כן, כן, שלי, okay. או של אנשים שהגיעו וזרקו, כן. איזה משהו, זה. כן. לא היה מחברת וירטואלית, בוא נקרא לזה, לא הכל, כן. חייב להיות, אבל בגדול אוסף של דברים שאתה חושב לעשות, ולא היה שם שום דבר כזה שמת עשה לי את זה. בסוף, כדי לעשות סטארט-אפ, ואני פחות מאמין, זה צריך לבוא, זה מקום מאוד פאשן. זה לא משהו שאתה עושה רק שחלטני, אתה אומר, וואי, יש בזה הרבה כסף, בוא נעשה את זה. זה צריך להיות משהו שבא מהבטן, גם מהראש וגם מהבטן. אבל מה שככה מחשבה או רעיון שנתקע לי בראש, זה היה באמת לעבור לצד של המשקיעים, אבל לא מהמקום של, בוא נעשה קצת כסף, אלא ממקום של... באמת הרגשתי שיש שם איזו בעיה שצריך לפתור אותה. ואת אני הכרתי את העולם הזה אז יחסית טוב מהצד של היזמים. רוב היזמים שהיו לפחות בני דורי, לא מאוד אהבו את האינטראקציה עם הקרנות. בוא נגיד את זה ככה בלשון, כן. עדינה. אולי בגלל שהיה קצת bad luck עם הטיימינג של הבועה, אבל אולי, ואולי בגלל שככה זה, אולי תמיד יזמים לא מתים על קרנות. אבל הייתה איזו תחושה שהמודל לא עובד ליזמים. וכשהתחלתי להסתכל על...
מבחינת החלוקת אחוזים, מבחינת התנאים?
אפילו מבחינת התנאים, מבחינת זה שאני ראיתי את בני דורי שעבדו עם קרנות, ורובם אתה מסתכל, כבר זה היה, אני מדבר איתך כבר, בוא נגיד 15 שנה או 13 שנה אחרי שהתחילו להיות יזמים, סדר גודל, ורובם עדיין, רובם היו בלי כלום, עדיין עם המשכנתה ועדיין... עובדים קשה, מרוויחים יפה, משכורות יפות, אבל לא באמת עשו את זה. וכשהתחלתי באמת להסתכל על זה יותר ברצינות, הבנתי שגם המשקיעים בקרנות, מה שקוראים LPs, Limited Partners, גם כן מאוד לא מרוצים. זאת אומרת, במחשבה התמימה אולי שלי כיזם, הייתי בטוח שאם היזמים לא מרוצים, אז כנראה שהמשקיעים נורא מרוצים, כי כנראה, סליחה על הביטוי, דופקים את היזמים, ואז המשקיעים נורא מרוצים, אבל כן. ככה להפתעתי גיליתי ששני הצדדים מאוד לא מרוצים. ואז אמרתי, וואלה, יש פה איזה בעיה שנורא מעניין יהיה לפתור אותה, כי אני באמת גם אז ובטח היום נורא מאמין ביזמים ישראלים. יש כאלה שאומרים, טוב, יזמים ישראלים לא טובים בצד העסקי, אני לא חושב שזה, כן. נכון, אני חושב שזה שטויות. ואת יש כמובן מאפיינים מסוימים ליזמים ישראלים, אבל יזם ישראלי ממוצע בעיני יותר טוב מיזם אמריקאי ממוצע. ויש פה המון יזמים מעולים. אמרתי, לא יכול להיות שאין פה מודל השקעות שעובד, ועובד בשביל שני הצדדים, וזה פשוט לא נראה לי הגיוני. ואז התחלתי לנסות, אז הסתכלתי על זה ממש כמו יזם שרואה בעיה, ואומר, בוא נראה איך לפתור אותה. בכלל לא הייתי בטוח במודל של קרן, בהתחלה אפילו חשבתי שמודל של קרן כנראה שהוא לא טוב, כי עובדה שהקרנות לא כל כך מצליחות. ובעצם התחלתי ככה להסתכל ברצינות על העולם הזה. הסתובבתי הרבה עם משקיעים וחממות, הסתכלתי מאוד ברצינות וכו'. באיזשהו שלב, אריק, השותף שלי, מרים אליי טלפון שהוא הולך לחזור מארצות הברית אחרי שהות ארוכה בארצות הברית. והוא, למי שלא מכיר, גדלנו ביחד ב-8200 ועשינו ביחד מנהל עסקים עם התמחות במימון, אבל אני לא לקחתי את ההתמחות הזאת ברצינות ונשארתי להיות יזם ואיש תוכנה. והוא לקח את זה יותר ברצינות והפך להיות במידה מסוימת לפחות איש כספים. גם בנקר, גם VC וכו'. ואמרתי, וואלה, יש לי משהו שאנחנו יכולים לעשות ביחד. ואז ישבנו ביחד תקופה ארוכה, איזה 8 חודשים, וממש עשינו סוג של ניתוח, what went wrong, בוא נקרא לזה. זאת אומרת, איך הקרנות עובדות, מה עובד יותר, הקרנות בארץ עובדות, מה עובד יותר, מה עובד פחות. ועשינו, הכנסנו את כל הניסיון שלנו שצברנו במשך השנים, ובנינו מודל שהיה לפחות אז מאוד שונה ממודל קלאסי של קרנות, אבל עוד פעם, בעיניי, אנשים שואלים אותי, חברת לצד של המשקיעים, בעיניי אני עדיין יזם. זאת אומרת, אם לקחת בעיה ולנסות בעיה גדולה ולנסות לפתור אותה כשאין לך משאבים, ובוא נגיד נגד הסיכויים וכו', זה להיות יזמות, אז זה בדיוק מה שהיינו. עבדנו שנה בלי מזכורת בכלל, עוד שנה עם מזכורת זהומה, באיזה משרד קטן בתל אביב, אז כך שבעיניי זה עדיין לגמרי יזמות, אבל ככה מצאתי את עצמי מתגלגל לעולם הזה.
אוקיי, ומה בעצם עשיתם? אז בדקתם את המודל, למה הוא לא עובד, ורציתם להגיע למסקנה מסוימת שממנה מה תעשו?
אז הרעיון היה לבנות מודל שלפחות לדעתנו כן יעבוד, ולהתחיל ליישם אותו.
אוקיי.
להתחיל לעבוד, להוכיח שהוא עובד.
אז מה המודל החדש? לאיזה מסקנה הגעתם בסופו של דבר? מה לא עבד אז?
ועוד פעם, אני רוצה, אתה יודע, להיזהר, כי כמובן, אתה יודע, יש קרנות שעובדות יותר טוב, פחות, אני מדבר לפחות מה לנו עובד, ומה לדעתנו במודל שלנו, נכון. אז כן הגענו למסקנה שהבעיה היא לא במודל בוא נגיד המשפטי, או במודל של הקרן הון סיכון, אנחנו קרן הון סיכון לכל דבר. העניין הוא יותר המודל של ההשקעות, ראינו כמה דברים. ראינו דבר אחד שבאמת כדאי בארץ להתחיל בסיד, לדעתנו להתחיל מאוד early, כי את החבר'ה הטובים אתה תופס אותם בסיד, ומאוד מהר הם כבר מגייסים סבבים יותר מתקדמים בחוץ, ואם אתה הולך לכיוונים של סבבים מתקדמים, אז את החברות הטובות יהיה לך קשה למצוא.
אני מניח אבל אלה שלא השקיעו בסיד, כי אז אתה מגדיל את הסיכון, ואז...
אז זאת עוד נקודה נורא מעניינת, כי אמרנו לעצמנו, אנחנו לא רק רוצים להשקיע בסיד, אנחנו רוצים להשקיע בסיד במעט חברות, שזה נשמע מאוד לא הגיוני. בדרך כלל, בגלל מה שאתה אומר, אומרים, וואלה, סיד זה נורא מסוכן, כדי לגדר את הסיכון הזה או תעבר, אז בוא נשקיע בהרבה חברות, ואז נשקיע ב-20-30 חברות, ואז בגלל שזה הרבה חברות, כנראה יהיה לנו אחת או שניים מוצלחות. הגענו למסקנה שזאת לא גישה נכונה, שוב, לפחות לדעתנו. למה? כי הסטטיסטיקה היא בסוף מאוד רעה, מעט מאוד חברות מצליחות. אז אם אתה מנסה להשתמש בסטטיסטיקה כדי שתעזור לך, אתה לא יכול לנצח את הסטטיסטיקה ולהיות יותר טוב מאחרים, אז אתה תהיה כמו אחרים, כי אתה גם כן נופל בסטטיסטיקה. ויותר מזה, צריך גם להבין, עשינו גם ניתוח וראינו את הגדלים של הגודל של האקזיטים הישראלים. וגודל של האקזיטים הישראלים, מה שאנחנו ראינו אז, בצורה נורא ברורה נופל בין, נניח, 30 מיליון דולר ל-200 מיליון דולר, פלוס מינוס. ואני תמיד שואלים אותי, אנחנו גם רוצים שיהיה אקזיטים יותר גדולים, ואנחנו בונים את החברות ככה שיהיו אקזיטים יותר גדולים, ואני מאמין שיהיו אקזיטים יותר גדולים, אבל זה איזשהו תהליך. יכול להיות שבעוד 10 או 20 שנה, זה יעלה מ-200 ל-250, או 300, או 400, אבל זה תהליך מאוד ארוך, אתה לא יכול להתעלם מהמציאות. ולכן, גם אם יש לך חברה אחת מוצלחת מתוך 20, או אפילו מתוך 10, אם אתה VC טוב, מאוד קשה להחזיר בחברה הזאת על 9 כישלונות. ולכן המודל חייב להיות אחר. המודל שלנו מבוסס הרבה מאוד על התמחות. זאת אומרת, אנחנו אומרים, חבר'ה, אתה משקיע סיד, אתה צריך להבין מאוד מאוד טוב במה אתה משקיע. לא רק להסתכל על האקסלים ולהגיד, נראה לי מעניין. זה גם כן אחד מהתובנות שלי כיזם, שבאחד מהסיבובים, בלי להזכיר שמות, הייתה אצלי קרן ישראלית שהם מאוד מאוד רצו להשקיע ורדפו אחרי כדי להשקיע וכו', אבל כשהיה המשבר הכי קטן, אז הם פתאום ככה קצת נכנסו לאיזה לחץ. ואני חושב שאם אתה בסוף מבין טוב מה אתה עושה, גם שיש משברים, אתה מספיק נחוש ומספיק יודע איך להתמודד איתם. וגם אם אתה מאוד מתמחה, אתה באמת יכול לעזור לחברות, וחברות, כל היזמים, כולל יזמים מעולים, צריכים את העזרה הזאת. אז אנחנו עושים סיד, מעט חברות יחסית, שזה עוד פעם מאוד נוגד את ההיגיון, מאוד מאוד ממוקדים מבחינת תחומי העשייה, ועובדים היזמים המון, אחד בשלבים הראשונים, שנה, שנתיים ראשונות, עובדים איתם כמעט על בסיס יומיומי, וגם יודעים, בגלל שאנחנו ממוקדים, אנחנו יודעים לשים יחסית הרבה כסף. זאת אומרת, עוד נקודה, שאם אתה קרן שהיא פיור סיד, ואתה מפזר את הכסף על הרבה חברות, מאוד קשה לך לתמוך גם פיננסית בחברות.
כן.
ואז, אם הדברים הולכים בדיוק לפי התוכנית, מצוין, אז המיליון דולר ששמת בסיד מספיקים. אבל מה לעשות שב-90% מהמקרים, התוכנית לא בדיוק עובדת. אנחנו היום מתחילים עם סידים של בין מיליון לשתיים, סידים גדולים יחסית.
אבל יודעים, בהמשך אתם
יודעים, אנחנו ממשיכים בכל שלב, גם ב-A וגם ב-B וגם ב-C, אבל יותר מזה, הרבה מקרים, ואנחנו, היום כבר יש לנו קצת היסטוריה, אנחנו רואים שרוב החברות יצטרכו, אפילו שאתה שם מיליון וחצי או שניים בסיד, שזה סיד די גדול, בסוף יצטרכו כנראה עוד איזה חצי מיליון, עוד מיליון, מיליון וחצי, כדי באמת להגיע לראונד A טוב. וכל ההבדל הוא לפעמים ביכולת שלך לתת להם עוד את הראנווי הזה ולהגיד להם, אל תלחצו עכשיו לקחת כסף ממשקיע בינוני או, לא, או בכלל לסגור, שזה כמובן יותר גרוע, כי אז הסיכוי שלך להצליח הוא מאוד מאוד יורד. קחו עוד מיליון וחצי או מיליון או חצי מיליון וטבר המספר הנכון, אז השילוב הזה של ההתמחות והעבודה הקשה והיכולת לתת גם גב פיננסי אמיתי, אני חושב עושה הבדל מאוד גדול. עוד דבר שהוא עושה את ההבדל, זה גם היכולת להיות פתוח גם לאקזיטים שהם לא מאוד גדולים. אנחנו לא בעד אקזיטים קטנים, שלא יובן לא נכון, אבל אם היזם בא ואומר, אני רוצה למכור, אז אנחנו תמיד בסוף נסכים איתו. היו מקרים שאולי נגיד לו, תשמע, אנחנו חושבים שאתה טוען, ננסה לשכנע אותו, אבל בסופו של דבר, אם הוא עדיין יאמין, זו החלטה שלו, וזה בעיניי נורא נורא נכון, כי יש לי לא מעט חברים שהגיעו לאיזשהו מקום, היה להם, לא יודע, נהיה הרקזית של 100 מיליון דולר או תבר המספר. בדרך כלל זה מגיע שהכל עובד טוב, זה לא מגיע כשהחברה לא הולך לה. ואז רצו למכור והמשקיעים שלהם אמרו להם, מה פתאום, בואו נמשיך. שוב, היו לנו גם לא מעט מקרים, היו לנו 3-4 מקרים שהחלטנו ביחד עם היזמים להמשיך. זה לא החלטה רע, אבל אם היזם אומר לך שהוא רוצה לצאת, כנראה שמה שנכון זה לצאת, ולכן צריך שהמודל שלך גם יוכל לחיות עם זה. וזה מה שהרבה יזמים לא מבינים, יש הרבה מאוד קרנות שהמודל שלהם מבחינתם לסגור חברה או למכור מחירה כזאת היא כמעט אותו דבר, אז הם תמיד יעדיפו לרוץ קדימה.
אתה נתקלת בסיטואציות שהיזמים עצמם רצו להמשיך ולנסות 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 ו... באיזשהו שלב ראית שאין כל כך טעם לנסות, למרות שהם ממש האמינו שכדאי להמשיך לנסות?
אצלנו זה עוד לא קרה. רק כדי ככה קצת לתת אולי נתונים, הקרן הראשונה, הקרן של 8 חברות, שוב בעולמות של סיד זה מספר נורא נמוך.
כן.
למעשה זאת הנקודה כמעט התורפה היחידה בעיניי במודל, כי באמת אנשים אומרים, תשמע, כמו שאמרתי קודם, קשה מאוד שיהיה לך היט אחד ב8 חברות, אבל מכרנו כבר 4 מהם ברווחים מאוד יפים, ו4 אחרות הן חברות אמיתיות, כולן מוכרות ב7 ספרות, חלק 8 ספרות, חלק רק 7 ספרות, אבל כן. יש שם מרווח כמובן, לא כולם בדיוק אותו דבר, אבל כולם באמת אחלה, אז זה נראה, לפחות על הנייר, נראה כמו 8 מתוך 8,
כן.
בתוך
וואו,
החברות...
זה מספר מדהים, איך...
כן, זה מטורף, זה מטורף,
איך ידעת, אתה שם את זה יותר ב... אני מניח שגם וגם, אבל בזה שידעתם לבחור נכון, או בזה שידעתם לתמוך נכון?
אז קודם כל, בוא נגיד את האמת, יש פה גם אלמנט של מזל, זאת אומרת, זה לא... עם כל הכבוד למודה. כן, וגם יכול להיות עדיין שאחת מהחברות או שתיים יהיו להם קשיים, למרות שהן מוכרות וכו', אי אפשר לדעת. אז בואו נתייחס לשמונה מתוך שמונה, בואו נניח את סוך העניין גם ארבע מתוך שמונה או חמש מתוך שמונה, זה מאוד מאוד יפה. אני חושב שבאמת, אני למדתי להאמין מאוד במודל שלנו, זאת אומרת, התמחות, להבין באמת את המטריה, להיות מסוגל גם מבחינת כסף וגם מבחינת האטיטיות להתגבר על קשיים. יש איזה משהו באטיטיות של קרנות, בוא נגיד קלאסיות, שמאוד הרגיז אותי כשהייתי יזם. אגב, אני חושב שעוד פעם רוב הקרנות משתפרות, אני חושב שהמצב היום הרבה יותר טוב ממה שהיה המצב לפני 7 או 8 שנים, אבל לפחות אז אני נתקלתי במין אטיטיות כזה של טוב, אני צריך להצליח רק באחד מתוך 20. אז גם אם יש לך עכשיו קושי וזה אומר שאתה מחר תסגור, זה לא נורא, כי זה, that's the business, וזה בסדר, ככה זה עובד, אין מה לעשות. עכשיו, זה נכון, ברור שבביזנס הזה לפעמים סוגרים חברות וכו', אבל אני הייתי מצפה גם ממשקיע לא לישון בלילה כמה שבועות טובים, ולנסות כן לעזור כמה שאפשר כדי שזה לא יקרה, או כדי שהסיכוי שזה יקרה יהיה מאוד מאוד נמוך. ואנחנו באים באטיטיות הזה של לא לישון בלילה, ולנסות באמת לעשות הכל כדי לתקן אישיוז. אני יכול להגיד לך ששמונה החברות האלה, אולי הייתה אחת שהלך לה מאוד חלה, גם בה היה אישיוז, אבל יחסית אישיוז קטנים. בכל האחרות, שבע מתוך שמונה, היו אישיוז משמעותיים, ובלי להזכיר שמות וזה, אישיוז משמעותיים, ואני חושב שאם אנחנו באים באטיטיוד כזה של, טוב, לא נורא, גם לסגור זה בסדר, אז היו שם עוד לא מעט סגירות. והמיינדסט הזה שאומר, בוא נתאבד על זה ביחד, נשב עכשיו עם היזמים, לא משנה כמה שצריך כדי למצוא את הדרך איך לפתור, ונעזור להם להביא לקוחות, ונעזור להם להביא שותפים, ונבין איפה טעינו אולי במוצר כדי לעשות שינויים, ונבין איפה טעינו במקומות אחרים ונעשה שינויים, זה אטיטיוד שהיא מסט, בגלל שאחרת, עוד פעם, משבר בטוח יבוא. השאלה היא רק איך אתה מתמודד איתו, אם אתה יוצא ממנו מחוזק, או שאתה לא מצליח לעבור אותו.
אוקיי. אז מכל ההשקעות שעשיתם, ככה, היית גם בצד של היזם, וגם בצד של המשקיע, יש איזה שהם טעויות שאתה רואה שיזמים בדרך כלל עושים בניהול של הסטארט-אפ שלהם?
וואו, יש כמובן הרבה טעויות.
כן, משהו שחוזר על עצמו הרבה.
תראה, הדרך עבודה שלנו, אנחנו משתדלים לפחות לא לתת לטעויות להיות גדולות, כי אנחנו, זה בדיוק, בשביל זה בדיוק אנחנו עם היזמים בקשר מאוד עדוק בתקופה הראשונה, כדי באמת לנסות לקלוט את הטעויות מהר ולתקן אותה מהר. אחד הטעויות, אני חושב, הקלאסיות, זה איך להגשת לשוק ומתי להתחיל לדבר עם השוק. קצת מתייחס לדוגמה שנתתי קודם של הסטארט-אפ האחרון שלי, שבאמת הלכנו למכור מאוד מהר. וזה באמת משהו שאני רואה הרבה יזמים עושים את הטעות הזאת. זאת אומרת, מנסים לעשות איזו אופטימיזציה הנדסית של המוצר, ולבנות המוצר הכי טוב שאפשר לפני שיוצאים איתו החוצה. עוד פעם, מתוך מקום טוב, מתוך מקום בדרך כלל של המהנדס או הטכנולוג החזק שרוצה להוציא מוצר שהוא לא יתבייש בו, ושיהיה באמת ככה כמו שצריך, ולא להוציא מוצר מג'עג'ע. אנחנו, ואני פשוט רואה את זה יותר מדי קורת פעם, לשמחתי לא כך בסטארט-אפים שלנו, כי אנחנו פשוט לא משתדלים לא לתת לזה לקרות, אבל אתה רואה חבר'ה שבאמת לוקחים את הכסף שהם מקבלים, מתכננים תוכנית להשתמש בו נניח שנה וחצי או שנתיים, תמיד לפי התוכנית חצי שנה לפני פלוס מינוס מתחילים להוציא את המוצר החוצה, והבעיה היא שמה שקורה אז בהרבה מאוד מקרים, הפיתוח קצת מתעכב, הדברים לא הולכים בדיוק, אתה מגיע למצב שאתה יוצא עם המוצר, בוא נגיד 4-5 חודשים לפני שהכסף נגמר, אולי 7 חודשים ניהלת את זה כמו שצריך, אבל אז אתה מגלה שהמוצר לא בדיוק מה שהשוק רוצה.
אבל אין את הסיכון הזה של, אני יכול להגיד לך לפחות אני, כשאני ככה מנסה איזה מוצר ואני רואה שהוא לא עובד כמו שצריך, או אתה יודע, הוא לא אינטואיטיבי מספיק, אז אני לא חוזר אליו. אין את הסיכון הזה, או שיש איזה קבוצות ניסוי כאלה שעושים כשמוצאים את המוצר, לפני שהולכים כן, לטירים היותר גבוהים?
זו שאלה טובה. תראה, קודם כל אני חייב להגיד, אנחנו ממוקדים בעולמות שהם אנטרפרייז, ולא בעולמות של קונסיומר,
כן,
אז,
אוקיי.
אז באמת לקונסיומר יש אתגר קצת יותר גדול, כי שם באמת חוויית המשתמש היא נורא קריטית, ואם חוויית משתמש לא מוקצת עד הסוף, אז אתה יכול להיות בבעיה.
אז ב-B2B אתם גם תלויים בסבלנות של הלקוחות שלכם, אם אתם לא מדלברים מספיק מהר את מה שאמרתם שאתם תדלברו, אז הם לא ייתנו לכם לבחס את הזמן שלהם.
נכון, תראה, אני לא אומר שאין, אתה יודע, שיש איזה דרך בלי קשיים, בסוף לא קל להרים סטארט-אפ מצליח, אבל פה יש כמה דברים שהם מאוד חשובים. אחד, להגדיר MVP שהוא באמת יהיה מוגדר היטב ויעשה את הפונקציות המרכזיות ועדיין ייתן שירות נורמלי ולא, אתה יודע, יקרוס כל דקה, ברור שאם הוא קורס כל דקה אז לא משנה. גם דורש צוות טכנולוגי מאוד חזק, שיודע באמת להרים מוצר מהר וגם לעשות שינויים מהר ולעשות טרנראונד מהר של פיצ'רים. כן, זה בהחלט אבל מאתגר. זאת אומרת, זה לא אומר שזה פשוט. אבל אני תמיד מעדיף להיות במקום שיש את הוולידציה מהשוק יותר מוקדם, אפילו על חשבון לקוחות שאולי היו פחות מרוצים, אבל לנו מה שחשוב, ומה שחשוב גם לסטארט-אפים, זה לוודא שבאמת יש פרודקט מרקט פיט, זאת אומרת שיש צורך במוצר, ולוודא את זה עם השוק האמיתי, זאת אומרת, עם השוק בדרך כלל האמריקאי, יש כאלה שאתה יודע, קל להם, אז הם הולכים לשוק הישראלי, זה עוד טעות מאוד נפוצה שאתה רואה. בא מישהו, יש לו כבר 7 פיילוטים מחברות ישראליות, ואפילו קצת מחירות לחברות ישראליות, אבל שום דבר בשוק האמריקאי. אתה בסוף צריך לבדוק את הפיט של, את הפרודקט מרקט פיט עם השוק האמיתי, עם הלקוחות הכי קשים, שרואים את התחרות הכי חזקה שלך, ולראות ששם אתה מנצח. ואם אפשר גם לעשות וידוי של המודל הפיננסי, זאת אומרת, לראות שהם באמת מוכנים לשלם. זאת אומרת, מבחינתנו, גם בסיד אנחנו מצפים לראות מישהו שבא ואומר, הנה, עוד אין לי מוצר, אבל הנה שני חבר'ה אמריקאים שמוכנים לקנות, ומוכנים לקנות ב, לא יודע, $10,000 בחודש. וזה משהו שאני מצפה מכל חברה, בטח חברות שהולכות כבר לסיבוב A, אתה רוצה לראות שם כבר לקוחות אמריקאים מרוצים. אגב, עוד טעות שאני באמת רואה הרבה חבר'ה שעושים, כשאתה כבר כולם יודעים שצריך לדבר עם השוק, אבל הרבה חבר'ה הולכים לדבר עם השוק בקטע שהם באים ללקוח, לצורך העניין אמריקאי או אותה, ואומרים לו, בוא, אני רוצה להתייעץ איתך, אני רוצה להתחיל איזה סטארט-אפ, אני רוצה להתייעץ איתך, זה הרעיון שלי, אתה חושב שזה רעיון טוב או לא טוב? זה לא הגישה הנכונה בעיניי, כי אז אתה מקבל תשובות של אנשים שרוצים להיות נחמדים אליך, ונחמד להם לעזור לסטארט-אפ, אז אומרים, כן, זה מגניב, סבבה וכו'. אתה צריך ממש לבוא ולמכור, להגיד, הנה, יש לי מוצר, זה מה שהוא עושה, הוא עולה ככה, אתה קונה או לא קונה. ואז אתה מנקה את הנחמדות, שזה מאוד חשוב, כי אתה צריך לקבל תשובה אמיתית, אתה לא צריך לקבל תשובה חיובית, אלא תשובה אמיתית. אתה מבין, לא רק אם זה נחמד לו, אלא אם יש לו, אם זה מספיק חשוב לו כדי להקצות לזה תקציב וכוח אדם, אתה מבין מה התקציב, אתה מבין גם את הפיצ'רים האמיתיים, כי הוא אומר לך, תשמע, גם אם הוא חיובי, הוא יגיד לך, תשמע, אני אקנה את זה, אבל חייב שיהיה זה וזה וזה, כי אחרת אני לא קונה. ואז אתה לומד, אתה לומד את, 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 אתה מקבל את הפידבק הרבה הרבה יותר נכון. עוד פעם,
אז לנסות בעצם להגיע לאקט של המחירה כמה שיותר מהר.
כמה שיותר מהר.
כן, כי יכול להיות שהם יגידו, אם היה מוצר כזה, אז היינו משלמים, ואז כשאתה מגיע למאני טיים ומנסה למכור, אז הם אומרים, לא, אין לנו תקציב עכשיו, הם רוצים כל מיני תרוצים.
לגמרי, לגמרי. עוד פעם, תראה, תמיד יש סיכון בתהליך, ותמיד יכול להיות שעד שתגיע כבר הם ישנו את דעתם, אבל לפחות אתה מקטין את זה. אם אתה באמת מצליח להגיע לפידבקים כאלה ראשונים חיוביים, ואתה מצליח גם לעשות מחירה קצת דומה מה שעשינו בלמדה, ומתחיל כבר לתת לו מוצר, יש עוד יתרון אדיר שהפונקציה של הפרודקט נהיית כבר פחות מסוכנת. זאת אומרת, אחד מהסיכונים המאוד גדולים בסטארט-אפים, זה באמת שאתה מפתח משהו על בסיס הוויז'ן שלך, מה הלקוח רוצה, אבל אתה לא בקשר אמיתי עם הלקוח, ואתה יכול להיות שאתה טועה. שיש לך כבר לקוח שמשתמש ב-MVP שלך, ואתה דוחף לו כל הזמן עוד פיצ'רים, ואתה בודק כמעט בלייב, אם הוא משתמש בפיצ'רים האלה, אם הוא אוהב אותם, אם באמת עושים לו משהו, אז הסיכוי שלך לטעות ולשרוף חצי שנת אדם, או שנת אדם, או 10 שנות אדם, או תבר המספר, על משהו שאחר כך יזרק לפח, הסיכוי שאתה תעשה את זה הולך ויורד. ולפחות מהניסיון שלי, זה מייצר חברות שהן גם מחוברות לשוק, הסיכוי שלהן להצליח הרבה יותר גדול, והן פשוט יכולות לטוס מאוד מהר.
טוב, בואו נדבר קצת על השקעות שעשיתם. Okay. אתה זוכר את ההשקעה הראשונה שעשיתם בחברה?
ודאי, חברה שרצה וחברה מצוינת, חברה בשם לייט סייבר. כמו חלק אחר מהסיפורים פה, זה מתחיל מאיזשהו קשר חבר. קודם כל, בקונטקסט, התחלנו את הקרן פברואר 11, החלטנו להתמקד, לעשות הרבה השקעות סייבר, אבל אז אף אחד לא ידע מה זה סייבר, וגם לא היו כמעט יזמים שרצו לעשות חברות סייבר, וכמעט הגענו כבר לסוף 2011 ולא עשינו אף השקעה. אתה יודע, אני תמיד אומר בחצי צחוק שכולם אמרו לי, תשמע, ההשקעה הראשונה תמיד היא לא טובה, אז אמרתי, טוב, בוא נתחיל ישר מהשנייה. אבל אמיתי, עוד פעם, המודל שלנו הוא לא מודל של לפזר הרבה השקעות, הוא מודל של בוא נעשה מעט השקעות, אבל אנחנו חייבים שכולם תצלחנה, או כמעט כולם.
דרך אגב, אז אמרתם, השקעות בחברות, שהם בשלב הסיד, באיזה תחומים? סייבר ו...
אז אנחנו בעולמות של אנטרפרייז סופטוור, זאת אומרת, תמיד מחפשים סופטוור, אבל עמוק, במקומות שיש לישראל איזשהו unfair advantage, עוד אחת מהלקחים שלנו כתוצאה מהמחקר הזה, או המיני מחקר הזה שעשינו, ראינו שבאופן מאוד מובהק, סיכוי הצלחה שלך, שלך כיזם או כמשקיע, הרבה יותר גבוה, שאתה הולך לאזורים שבהם ה... גופים כמו 8200, הצוב ואחרים, פיתחו הרבה טכנולוגיה, בוא נגיד 5 או 10 שנים קודם. באופן מאוד טבעי, החבר'ה מפתחים איזו התמחות מאוד חזקה, ואחרי כך וכך שנים מתחילים להשתמש בה. אז באזורים האלה, בגלל זה החלטנו להתמקד בסייבר, גם היה לי קצת ניסיון בזה, החלטנו להתמקד בתחום הזה, אבל בכל עולם שהוא אנטרפרייז סופטוור עמוק, ביג דאטה, המקומות האלה, ואז מצאנו את עצמנו כמעט לקראת סוף 2011, ולא עשינו אף השקעה. שזה עוד פעם, מבחינתנו היה בסדר, כי אמרנו, חבר'ה, אנחנו, וואלה, בפינצט הבוחרים, אבל בכל זאת, כבר מתחיל, כבר חלק מהמשקיעים התחילו להיות ככה קצת לחוצים. ואז מתקשר אליי בחור בשם יעקב שמה, שהוא היום היזם והמנכ״ל של מינטיגו, שהוא היה הבוס שלי בצבא, לא היו לו הרבה בוסים, אבל הוא היה הבוס שלי, הבוס שלי בצבא, והוא אומר לי, תשמע, יש לי שני חבר'ה מעולים וכולי, אנשי סייבר מעולים, והם עושים סטארט-אפ, כדאי לך לפגוש אותם, ובאמת ישבתי איתם, זה גיורא ומיכאל מלייט סייבר, וזה מסוג החבר'ה שאתה מתאהב בהם, בסוף הרוב, 90% מהסיפור זה הכימיה בין אנשים, וההתלהבות מהאנשים, והם גם התעסקו בסייבר, וגם דיברו את השפה שאנחנו דיברנו, סוף סוף מישהו דיבר באותה שפה בכלל, והכיר את המונחים, והבין את הגודל של המהפכה שקורית, במיוחד בחברות הסייבר הראשונות האמיתיות, לדעתי, שצמחו פה. זהו, ואז היתרון שלנו, כקרן ככה קטנה ואינטימית, שאפשר לגלגל דברים מהר, זה רק אריק ואני, שהרמתי טלפון לאריק, אמרתי לו, תשמע, יש חבר'ה שאתה גם חייב גם אתה לפגוש אותם, סגרנו עסקה די מהר, וזהו, זה התגלגל משם, מה שנקרא.
אוקיי, ואיפה החברה נמצאת היום?
היום החברה... החברה כבר עברה עוד כמה סבבים של גיוסים, גייסו אחר כך מבטרי, שזה אגב אחד הדברים שמאוד מאוד חשובים לנו, כמו שקצת הזכרתי קודם, לנסות כמה שאפשר שהחברות שלנו יגייסו כסף בשלבים הבאים מהקרנות הכי טובות לשלבים האלה, יגייסו באמת כסף מבטרי, יגייסו עוד כסף משלומו קרמר, שהוא גם כן בתחום שלנו אחד המשקיעים המובילים. קצור, עשו כמה סבבים מאוד יפים, הסבב האחרון שהם עשו זה סבב B, משהו כמו 20 מיליון דולר, היום אחד החברות המובילות בעולם הזה של APT, הגנה מפני תקיפות סייבר מתקדמות, לא רוצה להגיד באיזה סכום הם מוכרים, אבל הם מוכרים בסכומים יפים מאוד, רצים מאוד יפה, לקוחות מאוד מרוצים, חברה שעוד לא עשינו באקזיט, אבל בטוח שנעשה שם כסף, חברה טובה.
אוקיי, טוב קובי, אנחנו מתקרבים לקראת סיום, למרות שיש לי שאלות שרציתי לשאול אותך לעוד שעה, אבל זמננו תם, מה שנקרא. וככה לסיום, רציתי לשאול אותך בתור מישהו שעשה כל כך הרבה, גם בתור יזם וגם בתור משקיע, שבאמת אולי באתר ככה נרשום קצת יותר פרטים על כל העשייה שלך, כי... לא חשפנו מספיק מהדברים שעשית, ולא הספקנו מספיק לשאול על דברים שרציתי לשאול שעשית. אבל לסיום באמת, עם כל הדברים שעשית, רציתי לשאול אותך, מה זה הדבר הזה שבשבילו אתה קם בבוקר?
וואו, תראה, בעיניי לפחות, אני מקווה שזה לא נראה אחרת מבחוץ, אני עדיין לגמרי יזם, ועדיין אנחנו צריכים להוכיח... לעצמנו וגם לעולם שאפשר לבנות פה איזה מודל השקעות שהוא באמת מחזיק מים, והוא לא איזה משהו מקרי. אז הקרן הראשונה, כמו שאמרתי, הייתה קרן, או עדיין, קרן מאוד מאוד מוצלחת. יש פה אתגר עצום להמשיך ולהוכיח שזה לא משהו מקרה עוד פעם. בקרן הראשונה אנחנו באיזה 100% IRR, 90% IRR, זה מספרים מטורפים, כמעט 8 מתוך 8. בוא נניח שזאת לא המטרה, אבל גם להגיע לקרן שעושה 30-40% תשואה, אבל על בסיס קבוע, לא רק בקרן יחידה.
נשמע כאילו בהתחלה כיוונתם גבוה, ועכשיו אתם מכוונים יותר נמוך, 30-40.
לא כיוון, תראה גם מראש, תראה באמת הצלחה של להיות אחד, בגלל זה אני אומר, היה שם גם רכיב של מזל, לא חשבנו שזה יגיע עד כדי כך, ואני חושב שאם נשים לעצמנו יעד ש... אתה יודע, שנשאר שם, אז יכול להיות שזה יעד שהוא בלתי אפשרי, אני אומר בכנות, כי זה באמת מספרים שהם כמעט על גבול.
יעדים שהם ברי השגה?
כן, אני חושב שתראה, המודלים שלנו במקור דיברו על בערך חצי מהתשואה, עוד פעם בערך 30-40, קצת פחות מחצי, ושנצליח בערך בחצי מהחברות. אני חושב שאנחנו כן הוכחנו שהיינו כנראה שמרנים מדי, אבל עדיין, אני חושב שהיעד של לבוא ולהראות באופן עקבי, קרן אחרי קרן, שאנחנו בטופ קוורטל, מה שנקרא, ואנחנו עושים את המשקיעים שלנו happy, וממשיכים לעשות גם את היזמים happy, זה יעד שהוא לא טריוויאלי. זאת אומרת, תראה, זה גם תחום כזה, בניגוד לתחומים אחרים, שאתה כל בוקר קם מחדש, שאתה צריך להוכיח את עצמך מחדש. אז זה האקזיט, אקזיטים, החזרנו כך וכך כסף למשקיעים, אבל אם עכשיו כל החברות לא יהיו טובות, אז זה לא מעניין אף אחד. זאת אומרת, אנחנו צריכים להמשיך ולהמשיך לתת תשואות מצוינות. שוב, מה שאני מאוד שמח, שדיברנו קודם על שני הצדדים של המשוואה הזאת, מצד אחד המשקיעים שלנו סופר סופר מרוצים, והמשיכו להשקיע בגילות 2, ומבחינתם ימשיכו לשים, אני חושב, עוד הרבה כסף אצלנו. גם היזמים מאוד מרוצים, שזה היה לי מאוד חשוב, אפרופו מה שאמרתי קודם על היזמים, יש לנו כבר 11 או משהו כמו 11 מתוך 14 היזמים הראשונים שלנו כבר נהיו מאוד עשירים, וגם האחרים, לפחות אלה שהם לא חברות מאוד צעירות, החברות הטיפה יותר ותיקות, לפחות זה נראה כבר שהם כבר די מסודרים, וזה היה לי נורא נורא חשוב גם בגלל הרקע שלי כיזם, וגם בגלל שבסוף, אני חושב שאם אתה לא בונה מודל שהוא גם מוצלח מבחינת היזמים, אז היזמים לא יבואו לך. זאת אומרת, זה צריך איכשהו, אתה צריך להיות מסוגל להצליח גם למשקיעים וגם ליזמים, אחרת זה לא יעבוד לאורך זמן.
משם צמח בעצם כל הרעיון.
משם צמח כל הרעיון. אז אני חושב שיש פה אתגר עצום להמשיך ולעשות את זה, ולהוכיח שזה באמת לא היה משהו מקרי, שזה היה משהו שהוא מובנה בתוך הדרך שבה אנחנו עובדים, ולהמשיך לעשות את זה, וזה מה ש... גורם לי לקום בבוקר, וגם לעזור, תשמע, יש לנו פה חבורה של יזמים באמת מדהימה, שחלק גדול מהזמן שלי, שלנו כשותפים, הולך לעבוד איתם ולעזור להם, שזה מלהיב, כל אירוע, כל חברה כזאת בפני עצמה, עם המון המון אתגרים, אבל זה מאוד מאוד כיף, כי זה, זאת העשייה בעיניי הכי כיף, זאת אומרת, לקחת את החברה מהאפס לאחד הזה, מהכלום ללמכור ב-2-3 מיליון דולר בשנה, ואחר כך 10, ואחר כך 50, ואחר כך 100, זה מאבק מאוד קשה, אבל גם מאוד ממלא. אני חייב להגיד שפה זה אפילו, במובן הזה זה קצת יותר קל או יותר נוח מלהיות יזם, כי אתה מתעסק בדברים האסטרטגיים יותר, ופחות באקסקיושן, שזה, באקסקיושן יש משהו שהוא הרבה יותר ריוורדינג, אבל אני חושב שהוא בכל זאת יותר קשה. לכן רוב הקרדיט הוא בכל זאת ליזמים ולא לנו, אבל יש לנו תרומה וזה באמת עושה את החיים מאוד מעניינים ומאוד כיפים.
יפה. אוקיי, קובי. כאן אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לך על הזמן שלך ששיתפת גם ביזמויות שעשית בעצמך בתחילת הדרך, ואתגרים שהתמודדת מולם גם בתור יזם, וגם האתגרים שאתם מתמודדים איתם ביחד עם אותם יזמים שבהם אתם משקיעים היום. אז לי היה מאוד מעניין, ואני חושב שאפשר ללמוד מזה המון. אז תודה רבה לך על הזמן.
בשמחה, היה כיף.
זהו, זה הכל חברים. תודה רבה לאורח שלנו, קובי סמבורסקי, ולכם שהזנתם לנו. אתם מוזמנים להירשם לפודקאסט באתר שלנו yozem.co.il ולקבל עדכונים על פרקים חדשים באימייל. אתם גם יכולים להירשם לפודקאסט באייטיונס אם יש לכם אייפון, או בסטיצ'ר אם יש לכם אנדרואיד. אם האזנתם לפרק שאהבתם, שתפו אותו עם אחרים כדי שגם הם יוכלו ליהנות ממנו. או אגיבו עליו בפוסט שבעמוד הפייסבוק שלנו יזמות עולמות. אז זהו, שיהיה לכם המשך שבוע נפלא ולהשתמע בפרק הבא.